אולי לא. ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. חפשו אותנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. שלום לך, סתיו נמש.
שלום לך, דביר בשן.
שלום לך, סגב מטוס, מפיקל.
ערב שכולו חלומות.
בהקיציס.
בהקיציס.
אני מתרגש.
ממה?
השבוע קרה משהו שמאוד מאוד רציתי שיקרה.
אוי ובוי.
והאינדיאנה פייסרס היו בנקודה מסוימת במשחק עם הטי-ג'יי הולידיי ספשייל. שלוש טי-ג'ייז ושתי הולידיי.
וואו.
סתיו עושה רדיו מצוין, הוא עושה כאילו הוא עומד לדבר חמש דקות רצופות.
מחוייך.
והאמת היא שהיה לי בדיחה ממש טובה לזה, ופשוט בלאקאוט, לא ציפיתי שתעלה את זה.
וואי, אתה ממש בבלאקאוט עכשיו. בסדר, יש לנו תוכנית עמוסה ומלאה בתופינים, ולפני זה, סקרים אבדול ג'אבר.
תודה לך, דביר. יש לנו כמה סקרים שעלו מהתוכנית, כמה סקרים שעלו ככה סתם. נתחיל בראשון, האם נויק בוס המפחד מברוס אירווין? 51% היה צמוד, הולכים לניק בוס הלא מפחד מכלום, חברים. פשוט לא מפחד מכלום. אין תגובה, נמשיך לסקר הבא. אמביד וטאונס מתחילים מכות, ואתם הכי קרובים לסיטואציה. האם תמורת 5,000 שקלים אתם קופצים להפריד? גם פה היה צמוד. 52% ל-5,000 שח וסיפור ברור שלקחתי.
ברור.
בשביל הסיפור האמת היא שזה באמת שווה הרבה.
דבר ראשון, דביר, היה יופי של הנדיקאפר, כי הוא כמעט הגיע ל-50-50, אבל, כאילו סגב היה אחלה של הנדיקאפר,
נכון.
אבל כל מי שאומר שהוא היה הולך על זה משקר.
אפילו טוב. בשביל הסיפור?
אחלה סיפור.
חברים, האם קוואי משחק דמות?
לא, פתאום.
לא, הבן אדם הוא רובוט עם 71%.
חסר לי טווינס.
איך אתם קונים את זה?
הקהל חוזר להיות עם דביר. זמן לקחת צעד. איפה אתם בסכסוך? ראיתם את המכות השבוע בין אמביד לקט?
מכות.
מכות.
קט פייט.
בעיקר קט פייט ובעיקר סימונס ש... הפיל אותו, ריתק אותו לרצפה.
עם סימון זו המנצח האמיתי של הקרב.
לגמרי. לא ספק.
גם השפיל ככה את קאט וגם לא קיבל כלום. 54% הולכים לטים ג'וג'ו. אמביד מנצח.
סתם.
חברים, כן, אין מה לעשות.
אז לטני אברהימוביץ' של הכדור.
יש פה, יש טינה, אנשים לא אוהבים את קארל אנטוני.
נראה לי שאנשים אוהבים את קארל אנטוני, נראה לי שאנשים מאוד אוהבים את ג'וג'ו.
כן, הרבה אנשים בעולם הזה גם אוהבים את כל הטרשטוק וכל התשומת לב.
זה גם די צמוד.
נכון.
בואו לא... אבל כמה קלאסי זה לטאונס שהוא יפסיד ונגיד, בואו, הפסד פה זה לא הכל, הוא טוב.
טוב, בן.
רואה ממנו יכולות. 46% זה מרשים.
כן,
צריכות
זה לא הכל במקרה של טאונס.
אני חייב להגיד את זה. זה יושב לי, כאילו, יושב עליי כבר הרבה זמן. אבל הקול של אמביד מוריד לי.
כן?
כן. מוריד לי.
טוב.
אוקיי.
טוב.
חבר'ה, סקר אחרון, מה יקרה העונה יותר? ניצחונות של לייקרס או משחקים של זיון? 82% לניצחונות של לייקרס. אני... מה? באמת? כמה ניצחונות אתם אומרים?
50.
ואין, זיון לא עולה ל-50 משחקים?
לא.
וואו.
יפה.
טוב, דביר, חזרה אליך, אלו היו הסקרים שלנו.
תודה רבה לך, סגב. אני מוכן לעוד שבוע של רשמים של סתיו.
Yeah.
אני מוכן לזה?
נראה לי. לא הולך כזה חלק לאחרונה.
סתיו, אפס טעויות הפעם. אין מדיניות של סליחה.
יש. תראה מה התוכנית אנחנו עושים. דביר, איזה כיף שהליגה בחיים שלנו. זוכרים שסיפרתי לכם כמה גורים מיאמי דולפינס? אז הם ניצחו את הג'אטס, כי הם הג'אטס. אמביד וקאט, סוג של הלכו מכות, יצא לי קאט. ואחר כך הם עשו מלחמת טרש קטנה, נחמד, עם ניחוחות לשנות ה-90. אבל הכוכב האמיתי היה בן סימונס, שעשה את העבודה המלוכלכת של אמביד, וגרם לקאט לדפוק על הרצפה בקנייה.
טאפ אאוט.
וינס מקמן מכין את החוזה. אבל סימונס, אתה חייב לעבוד על כינוי טוב. כי דה ינק לא ממש עובד למתאבק.
זה הכינוי שלו?
כן, כאילו, כינוי, אתה יודע, בסקטבול רפרנס. וגם לא לכדורסלן. ואם אתם רוצים לדעת מי ניצח, סימונס ראשון, אחר כך קט, אחרון אמביד, שבאמת יצא מילת גנאי מיזוגנית. ג'יימס הרדן, לא יודע מה לעשות איתך. איך הגענו מעונה שעברה לתצוגה הנוראית שלך עונה? ולמי שסופר בבית, יוסטון מחוץ לפלי אוף. מוקדם לדבר על ברוקדון כ-MVP. ג'ון הורסט, מה עדיף לשלם 25 מיליון לבלדסו והיל, או 20 מיליון לברוקדון? אני אתן לך ללכת לדפוק את הראש בקיר. אם אני אעבור בכל הליגות המקצועניות בעולם, כמה קבוצות אני אמצא? שגרועות מאורלנדו בהתקפה. העיניים שלי כואבות מלראות אותם. מרוס, אדון אייזיק, החבר אמינו, המכובד אוגוסטין, וגם אתה, דון גורדון, אני מדבר אליכם. באופן מפתיע, סניור פולץ לא ברשימה.
סניור פולץ.
ראיתם איך השתמשתי במילים נרדפות כאילו לאורך כל הדרך? זה היה לא פשוט.
מאוד יפה.
כן, הייתי רוצה לראות את הר במבה.
הוא לא ברשימה. אם כבר מדברים על מרקל פולץ, אז הוא ואריק גורדון מככבים בסרט שגורדון הוא פולץ מהעתיד שבא להזהיר אותו מסכנות שהולכות לבוא עליו, ועל הדרך מציל אותו מעצמו. שמתם לב כמה הם דומים?
באמת?
קופי. אז לברון גמור. אוקיי. דריימונד גרין, אז היה הכוונה שלך כשאמרת לדורנט שהסתדרתם בלעדיו? כי העתיד נראה מבטיח. ואם כבר גולדן סטייט, הדיבורים על כמה הם חכמים מכולם, וכמה טוב הם להם להשיג בחירת לוטרי, מתחילים בעוד... כוכב וואן דיירקשן לשעבר, ליאם פיין הצטלם השבוע בעירום לפרסומת. אלו היו הרשמים השבוע.
וואו.
אהבת את האפט שעשית לך? אתה... בעוד.
זרמת יפה.
כן, אני מאלתר. בסדר, יפה, טוב. אוקיי, לאן נלך היום מכאן?
עכשיו.
אני מציע, עם איזה... דיברת על גולדן סטייט.
אוקיי, דיברתי עליהם, אמת.
ואני בעד שאני לקחת את זה מכאן.
אוקיי.
משהו שלא הכנתי אתכם מראש, אפשר לסוג של התקלה, בלי באמת לקרוא לזה התקלה. הווריורס העלו השבוע את הסטארטינג ליינאפ הבא. קאי באומן, ג'ורדן פול, גלן רובינסון, אריק פסקל ווילי קוליסטיין. יש שיאמרו אחד הסטארטינג ליינאפים הנוראים בהיסטוריה.
יש שיאמרו.
והצייצן רוב פרז לציוץ ששאל name a worst starting five at any point in NBA history. וזה כמו לעשות הרשימה, אבל אין לי פה רשימה של הדבר הזה, אני פשוט אקריא לך תגובות מובילות של, של הסיפור הזה.
יש לי מועמדת, אני פשוט לא זוכר משחק שם, אבל היא בטוח יכולה להתחרות בכבוד, בטח מישהו יגיד אותה.
אולי, אולי לא. אז בוא נתחיל.
קדימה.
טוב, אז, תן לך דוגמה, סטארטינג ליינאפ של הלייקרס, אין לי שנה של זה, ג'ורדן קלרקסון, וויין אלינגטון, ריין קלי, טריק בלק ורוברט סאקרה.
וואו.
אוטש.
וואו.
עדיין יותר טוב.
לא בטוח, מה?
מי של גולדן סטייט?
טריק בלק, אנחנו יודעים איפה הוא משחק היום, ריין קלי, אני חושב שיש לו אולי 20 הופעות ב-NBA בקריירה,
סאקרה
הוא כוכב בפני עצמו. ג'ורדן קלרקסון הוא אחלה.
נכון.
יותר טוב מ-WCS.
אוקיי. יש לי בפניך משחק.
כן.
זאת אומרת, לא משחק שאני צריך לשחק, אלא סטארטינג ליינאפ של שתי הקבוצות משני צדדי המגרש, על אותו סטארטינג ליינאפ. הלייקרס דומה למה שאמרתי עכשיו, זה ג'ורדן קלרקסון, ואלינגטון, טריק בלק, ג'ורדן היל וווסלי ג'ונסון. לא מדהים.
יותר טוב משל גולדן סטייט.
נדיד לינגסטון גלווי, אלכסי שווד, אנדריה ברניאני, לו אמונסון ולנס תומאס של הניקס.
וואו, זה רע.
אלה 10 שחקנים שעלו על המגרש ברגע נתון.
וואו.
אוקיי, אתם רוצים להמשיך?
בטוח פילדלפיה מעידן הפרוסס, העמידה כמה דברים מכובדים.
אתה יודע מי ה-MVP של הסיפור הזה שמופיע פה בהכי הרבה סטארטינג ליינאפ פלפלונים? זה שק אריסון. יש לו אחד עם דנואל האוס, דרגן בנדר, אלכס לן, שק אריסון ו... אפילו לא יודע מי זה, די ריד, זה דוון די ריד?
דוון ריד נראה לי.
זה דוון ריד, וואו, זה נורא.
כן. אבל הם לא חמישיות פותחות, אף אחד מהם לא חמישייה פותחת.
לא, זה חמישייה שפתחה.
חמישיות שפתחו משחק?
שפתחה משחק.
לא נעים.
לא נעים.
יש לנו ווריורס עם... כאילו קליי תומפסון זה, אבל אז יש לי פה 4 שחקנים שאני לא יודע מה השם הפרטי של אף אחד מהם. זה סי ג'נקינס.
צ'רלס ג'נקינס?
מייבי. ג'יי טיילר.
ג'רמי טיילר.
אם גלדנס.
מיקל גלדנס.
וסי רייט.
וואו, קריס רייט?
צ'ארלס.
דרך אגב, גם מיקל גלדנס וגם ג'רמי טיילר שיחקו בארץ.
וואי, יש לי חטוב. שים לב. מהצד השני, אני אקריא את החמישייה, אולי טיפה יותר טובה, אבל זה דומה למה שכבר היה קודם, זה שקיל אריסון, כן, בדיוק מה שהיה מקודם, שקיל אריסון, דבון ריד, דניאל האוס, דרגן בנדר ואלקס לן, מול אירון הריסון בדלאס, קייל קולינסוורת, דוריאן פיני סמית, ג'ונתן מוטלי ודווייט פאוול.
גולדן סטייט לדעתי הכי חלשה.
קיי-ג'יי מקדניאלס, טוני רוטן, הוליס ג'פרסון, לוקרם ביימוטה והנרי סימס.
גולדן סטייט עדיין הכי גרועים מכל מה שהקראת עד עכשיו.
רגע, עכשיו?
לא. גולדן סטייט עדיין... פסקל, מי? קאי באומן, נו בחייך.
כן, זה נורא.
אנון פלייר, קיצור.
אחד הציוצים המצחיקים בשרשור הזה היה, אם מישהו זוכר את... השרלוט בובקטס של ב-NBA Live של מיד אחרי האקספנשן, לא היה להם זכויות, אז היה פוינט גארד, שוטינג גארד, סמול פורוורד, זה היה תוך מישהי הכי גרוע. טוב, בסדר. אני עכשיו רוצה לעבור למינסוטה, ואני שאלתי אתכם, איפה זה היה? זה היה ב...
מינסוטה? זה היה שבוע שעבר, לא?
לא, אתה הכנסת את זה לתוכנית.
מה אני חסיד? אני דברתי על מיאמי.
גם.
אני דיברתי על מינסוטה?
לא, אני שאלתי על מינסוטה באחד הפוסטים שעשינו השבוע לדעתי בעמוד, ושאלנו אם העונה של מינסוטה שנה שעברה הייתה יכולה להיות טובה יותר, אם לבטלר היה נולד ילד עם פתיחת העונה. ואם כל קבוצה צריכה להשקיע בהתאברות של מיזיס בטלר מעכשיו ועד סוף הקריירה. בגדול לנקודת המוצא של זה, זה שבטלר שנה שעברה היה מאוד עצבני עם הגיעו למחנה האימונים, השנה, למרות שמיאמי הייתה קבוצה שפחות לכאורה לא היה שם הרבה טלנט של בטלר לעבוד איתו, ואשתו התאברה, הוא היה בלידה, פספס כמה משחקים ראשונים, לא היה במחנה האימונים, קנדריק נאן פורח, טיילר אירו פורח, פתאום הם מגיעים ופתאום הוא חוזר, במדבאיו פורח.
מיירס לנורד, שני משחקים.
הוא מגיע רגוע לאבאי, הוא מגיע טוב למחנה האימונים.
אז אוקיי, אז יש את הסיבת כדורסל.
פתאום נהיה אבא להורים האלה.
יש סיבת כדורסל למה, כאילו זה ברור שעדיף כאילו למינסוטה להתחיל ככה, וגם למיאמי. זה פחות מעניין, נראה לי, הסיבת כדורסל. אבל הסיבה יותר מעניין זה הסיבת אבהות. כי אחרי שמר בטלר מבין מה זה להיות בבית עם אישה אחרי לידה ותינוק, הוא לומד להעריך כל כך גם את הטימייט הכי מסריח שיש לו, את האופי המעצבל של ויגינס שמקבל 110 מיליון לעונה יותר ממנו וזורק את זה 1,000 זריקות יותר ממנו, הוא עדיין מעריך אותו על פני החלופה בבית.
הוא נגיד שהוא לא מהיר אותו באמצע לילה ומבקש ממנו ללטף לו את הבטן. זה משהו שבטוח לא קורה, שאנדרו ויגינס לא עושה.
לא, 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 לא. אז הוא כל כך שמח להיות שם, שנראה לי הוא מגיע בגישה של, כן, מה אתם רוצים היום? שאני לא אזרוק בכלל? אין בעיה, חבר'ה. העיקר להיות פה.
צאת לצאת מהבית.
העיקר להיות פה.
רואו טריפ, יאללה, גדול, איזה כיף. מי ישן איתי בחדר? כן. גם יש לו שם כל כך הרבה פוטנציאל להתעצבן על כל מיני שחקנים מוזרים, כל מיני דיון וייטרסים כאלה, אבל נראה שמצאנו את האבא שבו.
לא אנחנו.
לא אנחנו.
טוב, נדבר קצת לדורסל, מה אתם אומרים?
אפשר.
יש, בחרנו לעשות סגמנט כזה, יש מספר שחקנים שפתחו את העונה בצורה די משוגעת, ורצינו לעבור עליהם קצת ולשאול אחד את השני, האם מסוגלים לשמר את זה, האם מסוגלים לשמר משהו שקרוב לזה, רוצים לנסות?
קדימה, בואו ננסה.
אז בואו נתחיל ממלקום בורדון, בינתיים עם 22.6 נקודות, 10 אסיסטים, כמעט 6 ריבאונדים, הוא עושה את זה באחוזים נפלאים. דרך אגב, לדעתי הוא הכתיר את זריקה אחת מהעונשין.
הוא הולך גם 5 פעמים לקו, לא, הוא עומד על 95 והוא הולך 5
פעמים. הוא עומד על יותר, לדעתי הוא הכתיר פעם אחת. אני יכול שאני טועה.
אבל בכל מקרה זה על הרבה זריקות, זה מה שאני בא להגיד.
כן, כן. אני אגיד לך בדיוק, הוא על 97.1% מהקו.
כן.
זה מטורף.
אז MVP מלקום ברוגלון, מישהו אמר את זה לפני כמה דקות?
לא אמר את זה ברצינות. משמר את זה, לא, אבל משהו קרוב לזה, או אנומליה שתתיישר, סגב.
אני אומר שהוא משמר את זה, אני אומר שגם עם החזרה של אולדיפו, קודם כל היא תהיה, לדעתי, זהירה, ואתה יודע, איטית מה שנקרא, וגם בדקות וגם בלקיחת אחריות. ודבר שני, ברוגדון באמת שחקן מצוין, הביאו אותו לקבוצה לא סתם כעוד מישהו, ופתיחה מטורפת שלו, אין סיבה שתרד, בטח ובטח לא בצורה משמעותית, אבל אני אומר שהוא ישמר את זה ויתייצב שם.
אני הלכתי על לא, אבל קרוב לזה, ובקרוב אני מתכוון למאוד קרוב. הדבר שאני מאמין שהוא לא סוסטיינבול זה החמש פלוס הליכות לקו, ואני לא רואה אותו מסיים 10 אסיסטים, אז רק על פה יראה זה ירידה, אבל מעל 20 נקודות לגמרי לא רואה סיבה שתהיה פה צניחה פתאום ל-17. אז כן, בעיניי הוא לא יעשה בדיוק את הדבר, כי מה שהוא עושה הוא באמת מוגזם, אבל ברוקדון הולך לעונה מאוד טובה. מאוד מאוד טובה.
אוקיי. אני בערך איתך בזה. שחקן הבא זה פסקל סיאקם, עם 26 נקודות, 8.5 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, ו-42% ל-3, כאילו זה על 5.5 זריקות למשחק.
משוגע.
זה משוגע וזה המון. סתיו?
תהיה לו צניחה באחוזי שלושות, אני לא רואה אותו סחוכב, לא על 40% ולא על כאילו שבאמת יזרוק 6 זריקות למשחק.
אני רוצה לציין שנייה שהוא עבר מ... כאילו זה על כלום זריקות, אבל 14% ל-3 בעונת הרוקי שלו, ל-22% מ-3 בעונת הסופמור, כמעט 37% ל-3 שנה שעברה עם כמעט, על כמעט 3 זריקות למשחק, ל-42.4, ברור שהוא לא ישמר את זה, אבל... זה מראה שאם יש לך מכניקה טובה ולא שבורה, ואתה מתאמן על, על משהו מסוים, מצוין, אתה יכול לשפר את זה מאוד, את, את הזריקות, וזה אומר משהו ממש טוב על הקולצ'ר ועל תרבות האימון שם בטורונטו.
מסכים.
כי הם לא פעם ראשונה שהם לוקחים שחקן שהוא פרינג'י, והופכים אותו לתורם לגיטימי, שלא לומר פסקל סיאקם.
מסכים. אני פשוט חושב שגם היא ירידה בחוזים משלוש, ואני חושב שהוא יקלה פחות. זה עדיין מספרי אולסטאר.
למה שיקלה פחות? כאילו אחוזים בסדר, זה דבר שהתיישר לאיזשהו כיוון, אבל...
כי אני חושב אחד ש...
אם הוא יורד באחוזים, אז הוא כולה פחות נקודות.
לא בכך.
הוא יכול לזרוק יותר. הוא
יכול לזרוק יותר.
לא, אז בסדר, אז אתה צריך להגיד גם בהכרח... שהאחוזים
שלו ירדו, אבל שהנקודות שלו... אני חושב שהם נשארו שם באזור ה-25-6.
אני חושב שהוא ירד באיזה 3-4 נקודות, ועוד איזה... שחלק מהם זה באמת ירידה באחוזים, וחלק אני חושב שטורונטו פתחו קצת עם... יותר טובים, לא, יותר טובים ממה שהם, ותהיה גם איזושהי ירידה, ויהיו יותר משחקים שיהיה לו יותר קשה, ואז...
אני מאוד מאמין בו, אני מאמין שהוא גם מוכשר, שהוא יודע שזו השנה שלו לקבל את ה... שהוא קיבל את המושכות רשמית, להוביל את הקבוצה ולהפוך את עצמו לשחקן מוביל בקבוצה, ואני לא חושב שהוא, אתה יודע, הוא, גם אם האחוזים שלו ירדו, כמו שאמרתי, אז הוא יפצה, הוא ינסה עדיין, עדיין הכדורים ילכו אליו, עדיין, אם הוא ייקח את הכדור לסל, זה יהיה לגיטימי לגמרי. אני לגמרי אותו נשאר באזור הזה שהוא עכשיו.
אוקיי, בינתיים לא אמרנו אף אחד שהוא אנומליה סטטיסטית. בוא נעבור לדומנטה סבוניס. 21.8 נקודות, 11.4 ריבאונדים, 2.6 אסיסטים. אחוזים מצוינים דווקא באים מהשתיים, אבל זה אף פעם לא הייתה, כאילו זה לא אנומליה סטטיסטית, 57% מהשדה, על פשוט 6 זריקות יותר ממה שהוא נהג לקחת, ו-12 דקות יותר למשחק, זאת אומרת שזה בעיניי דברים שהם סופר סטיינבל, זה רק אם תוסיף את הדקות על מה שהוא היה עושה שנה שעברה, אין פה יותר מדי הבדלים.
אני מסכים להכל, אבל אני חושב שאחד תהיה ירידת דקות, וחלק מהתקופה הוא גם שיחק בלי טרנר.
ממש כלום, הוא נפצע משחק, לא זוכר כמה בדיוק.
טרנר הפסיד 2.5 משחקים.
שסבוניס שיחק אבל?
אחד מהם סבוניס לא שיחק, נכון. אני יותם לא חושב שתהיה ירידה גדולה, אבל תהיה איזשהו ירידונת, ו... אני חושב שבעיקר במספרי הריבאונד, כי אם רואים את הצמיחה שלו בנקודות, היא לא אותה צמיחה כמו שעושה בריבאונד, בהפרשים בעונה שעברה. ובריבאונד זה מקום שיהיה לו הרבה יותר תחרות על הטוטל ריבאונדים שיהיו. אולי פחות זה 1.5.
יש לו פחות ריבאונדים ל-100 פוזיישנים.
נכון, זה מה שאני אומר.
אוקיי.
כי הוא אומר, סטטיסטית הוא קפץ כי הוא משחק יותר דקות, ויש לו יותר זמן למגרש, אבל זה לא בפועל בפרק.
אז להפך, הוא יכול לקחת יותר ריבאונדים. פר 100 פוזיישנים הוא ירד בריבאונדים כרגע.
נכון, ואני אומר שזה מה שצפוי לקרות, כי יהיה לו פחות הזדמנויות, עוד פחות הזדמנויות.
כן, אבל זה כבר קורה.
אוקיי. אבל עכשיו המספרים גבוהים.
אוקיי.
אבל כן, הוא שחקן אדיר, ואני לגמרי חושב שהמטרה של אינדיאנה זה לשבור את נושא סבוניס טרנר.
אני יכול להתעכב על זה רגע, שמעתי השבוע בפודקאסט של דרינגר, שקווין אוקונר אמר משהו וזה קפץ לי, כי אני לא מאוד מתיישב לי ואני לא מאוד הסכמתי איתו. הוא מדבר על השילוב בין סבוניס וטרנר, וזה משהו שמעסיק אותי באופן עקרוני הרבה מאוד זמן, כי לי, בניגוד להרבה אנשים ובניגוד נגיד לקווין אוקונר, השילוב ביניהם על הנייר הוא נראה לי מושלם. בהתקפה לא צריך להגיד, סבוניס הוא אילוי בלעשות נקודות מתחת לסל שהוא מקבל, יש לו מגוון תנועות מאוד רחב. לדעת מי הוא מזכיר לי את קווין מקייל קצת, אני יודע שלא ראיתי אותו הרבה, אבל מבחינת תנועות הפוסט, היכולת שלו לסיים מתחת לסל, גם לפעמים מגע, פשוט מצוין. וטרנר כביגמן שיכול לשחק גם על קו השלוש, ולראות איך הוא מתחיל לפתח את הקאץ' אנד שוט שלו, כמובן גם יכול לעשות תמיד תנועה לתוך הסל, הוא אתלטי ומהיר וכל זה. הבעיה שמתעוררת היא בהגנה. כי סבוניס הוא שומר בפרימטר לא טוב, ואתה רוצה לשים את מיילס טרנר שיהיה שוט בלוקר מתחת לסל. ועדיין, נראה לי מאוד הגיוני שהם הצליחו לגרום לזה לקרות איכשהו. זאת אומרת שמדי פעם שטרנר יכול לצאת החוץ על שומרים מסוימים, לפעמים לעשות...
הדבר ראשון, אתה כנראה אתה יכול לעשות את הפשרה הזאת שטרנר יהיה פחות בצבע, וכן לתת לו להסתובב ועל קלעים בדקות המשותפות שלהם, שזה הפתרון היותר פשוט, והפתרון היותר חכם, זה תנסה למצוא את הדרך, לעשות רוטציות יותר טובות מסביב לסבוניס.
הבעיה היא שדווקא בהתקפה נראה שהם לא מסודרים, ואני לא מבין את זה.
אני חושב...
יש להם סט סקילס... שונה ומשלים. אני לא רואה למה זה לא קורה על הנייר.
בגלל השמרנות של מקמילנים והחוסר רצון שלו לרווח את המשחק. דיאני לא קבוצה שזורקת שלשות, וזה לא חלק שלשות, אבל אתה לא זורק הרבה שלשות, אתה גם לא זורק הרבה לונג טוז, או אין לך מידרנג'ים, כל המשחק שלך מכוון פנימה ולאט, אז בעצם אתה כופה על טרנר וסבוניס להיות ביחד בצבע, ואז זה קטסטרופה. מה שאתה אמרת הוא מדויק משני סיבות, כי אחד, טרנר מה שאתה אמרת, שטרנר טוב עם הפנים לסל וסבוניס טוב עם הגב לסל. הדבר השני, שאחד מהם בפנים, שניהם יכולים להיות בפרימטר, לשניהם...
שניהם יכולים לזרוק שלו.
שניהם יכולים לזרוק מבחוץ, לשניהם יש יד רכה, אז אתה יכול גם לשחק כאילו, להחליף כל הזמן באיך שאתה מעמיד אותם. פשוט חושב שה...
וגם איך סבוניס זורק כל כך מעט לשלוש? הוא השנה נקודה 4 זריקות למשחק עם 43%, שנה שעברה 0.2 זריקות למשחק עם 53%.
לא מעמידים אותו שם. זה מאוד שמרני בהתקפה, מאוד מבאס. אולי ברוגדון ישחרר את הפקקים שם. MVP, מלקולם ברוגדון.
נעבור הלאה?
כן, הנה השחקן שלי שהולך להיות הנומליה שתתיישר.
ברנדון אינגרם, 23.5 נקודות, 7.5 ריבאונדים, 4.2 אסיסטים, בוא נראה, יש לו משהו מיוחד.
כן, האחוזים שלו מהשדה.
ומהשדה, וגם 50% משלוש, למעלה מחמש זריקות.
בדיוק, וזה למה זה הולך, זה לא...
זה לא יישאר שם.
זה לא יישאר שם. זה לא יישאר שם.
ולמה בכל זאת זה...
למה זה כן יישאר?
לא, אני אגיד אחרת. לפרקים, שנה שעברה, במיוחד בפרק זמן שבין הפציעה של לברון ג'יימס ועד שגילו אצלו את הקריש דם, לברונדון היו ניצוצות של שחקן... משהו שתמיד חלמנו שהוא יכול להיות, עם הכלייה, יכול לתקוף את הסל, כזה דורנט לעניים, ובינתיים הוא מראה יציבות על דברים שכבר חשבנו שיכול להיות שיש לו. נכון, האחוזים הם קצת מנופחים, אבל אם תמיר את ה-5.3 זריקות ל-3, באולי זריקות, אולי 3, אולי זריקות קצת יותר... נוחות כדי שהוא יוכל לשמר על אחוזים גבוהים, שוב לא 50%, אבל משהו כזה, ולהיכנס יותר לסל, יש לו מגוון, כאילו, בינתיים מצליח לעשות את זה השנה.
אוקיי, אז אני אתחיל שזה היה הפנטזי לגבי מישהו ברנדון אינגרם. מה שהוא נותן עכשיו, זה all around grey מעבר לאחוזים הטובים, הוא גם לוקח 7.5 ריבאונדים, עושה 4 אסיסטים, חוסם חסימה למשחק, אז הוא עושה משחק all around, והוא הרבה יותר אקטיבי, והרבה פחות חור שחור ממה שהוא היה בלייקרס. אז איף זה כאילו אפשר להאמין שהנה, השחקן הוא רק בן 22, שזה מצאת המקום שבו מרגיש יותר בנוח וסיטואציה בלי לחץ, ואולי אפילו אחרי שבמרכאות ויתרו עליו, ואז הוא מפה פורח. אז זה לא הזוי. אני פשוט חושב שיורלינס קבוצה לא טובה, זה שהיא לא טובה, יוריד את האחוזים בהכרח, כי מתישהו ההגנות ייקחו אותם יותר ברצינות, ויבצעו את הדרכים יותר להתמקד באינגרם, מתישהו גם אולי זיון, שיקח עוד יוסאג' ועוד זריקות, ועוד פוקוס בהגנה, ואז אולי פתאום גם איך שאינגרם אפרוצ'ס דגיים הולך להשתנות, אז אני רוצה כאילו לראות את זה הרבה יותר סוסטיינבל, כדי שאני אמין בזה.
לדעתי הירידה באמת הכי קיצונית שתהיה לו תגיע כשזיון יחזור, בתקווה. שהוא יחזור במראה.
תקווה.
וזה באמת גם היוסאג' וגם האמצע שיותר יסתם שם לכל מיני כניסות קלות של אינגרם.
מבחינתי אם הוא לוקח כמה פחות זריקות במשחק.
זה לא רק כמה פחות זריקות. זיון יתפוס את הצבע חזק. אוקיי, הרבה כדורים שעכשיו אינגרם גם חודר דרכם ושזה יותר פנוי שם, וגם מקבל אותם בעמדות נוחות, זיון יקבל אותם.
כן, אבל גם זיון יכול למשוך, מושך עליו הרבה מההגנה, ויכול גם להוציא, עם השלשות פול-אפ של אינגרם, שהוא לוקח השנה, די הרבה מהם יומרו בשלשות חופשיות סטייל, מה שנהוג לומר שלברון עושה לשחקנים לידו.
כן. זה לא מופרך לחשוב שזה יישאר, וזה גם לא...
זה לא יישאר בדיוק שם, אבל אני פשוט לא חושב שזה ירד כל כך.
לא כזה מופרך לחשוב שזה ירד.
טריסטן... תומפסון, איזה שחקן שלא חשבנו שנדבר עליו בשלב הזה, או בסגמנט הזה. 16 וחצי נקודות למשחק, 11 וחצי ריבאונדים, 2 וחצי אסיסטים, משהו טוב חייבים להגיד לו, הוא טוב בחצאים.
יפה מאוד.
וחצי חטיפה, בדיוק. גם 50% זה 3 אם זה נחשב. כן, סתיו.
אם הוא נשאר בקליבלנד, אז אולי תהיה פה הצטמצמות ככל שהם יהיו יותר ויותר גרועים, אתה יודע, עם פחות דקות וסוף ודברים כאלה, אבל לא רואה סיבה שהוא לא ייתן את זה.
טוב.
17-11.
אז הוא ייתן 15-10.
אני חושב שהוא ירד. ולא למה? משנה מה יקרה.
למה שירד?
ככה, לא חושב שזה...
לא משנה.
אני לא מאמין שטריסטן תומפסון, שאנחנו ראינו מספיק ממנו, מספיק משחקים, בשביל לקבוע ש-17 וחצי, 11.4, זה המספרים האמיתיים שלו. זה אמונה אישית שלי.
דבר ראשון, רוב מה שראינו מטריסטן
תומפסון,
למעשה כמעט כל מה שראינו מטריסטן תומפסון, זה בעולמות של לברון ג'יימס, אז אין להסתכל על זה. אבל כבר עונה שעברה הוא עשה 10-10 ב-50% ב-5 דקות פחות. אז כאילו, אתה יודע, זה לא כזה הזוי המספר שהוא טיפס אליו.
כן. אני לא מאמין שהוא יישאר שם.
אולייט.
אפשר לעבור למיימן?
מאמן,
שי גילג'ס אלכסנדר. 21.8 נקודות למשחק. היה בא לי להגיע לו למעלה ל-22, אבל ידעתי שאתה תגיד משהו על זה, סגב.
התקטנן.
כן. 38% ל-3, לוקח 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, חסימה, כמעט חטיפה למשחק. אני האמנתי בו תמיד. אני אמשיך להאמין בו.
הבייבי של דביר.
שום סיבה שהוא ירד מזה. יותר מזה. אין סיבה שכלום לא יעלה.
זה בדיוק. אני באתי, שבאתי להיכנס, אמרתי, אין מצב שהוא שומר על זה. ואז הסתכלתי, האחוזים זה אותם אחוזים שהוא זרק כמו בקליפרס, אז כאילו, זה לא שהוא פותח את העונה כמו ברוקדון, או כמו, מי ראינו שם, ברנדון אינגרם, מבחינת אחוזים פסיכיים. אתה אומר, השבע ריבאונדים אולי זה קצת גבוה, אבל הוא, אבל כאילו,
אבל הוא יכול לנהל את המשחק יותר.
כן, בדיוק, אז הוא יכול לנהל את המשחק. זה בדיוק שאני אומר, זה יכול להביא יותר אסיסטים, כאילו מאיפה זה ירד? אולי מתישהו, כמו שאני אמרתי, ששלושה שחקנים מתוך החמישייה הזאת ילכו, אז בכלל כאילו יוכל להשתולל, אני הולך על ווטינג פוטנציאל למעלה.
לגמרי, ואני לא יודע כמה זה נחשב בעולם הסטטיסטיקה וכל המספרים, אבל באמת, כשאתה רואה קצת המשחקים שלו, אתה רואה אותו עולה עם ביטחון, אתה רואה אותו זורק את הכדורים.
זה לא בעולם הסטטיסטיקה.
מה הסטטיסטיקה לביטחון?
אני אומר,
יש לו שבע ביטחון, נתן שבע ביטחון היום.
לא, אני אומר, זה לא, אבל כשאתה רואה שחקן, כשאתה אומר שחקן...
אבל אני לא יודע כמה זה בעולם הזה.
התכוונתי שזה לא נחשב לתוך הדבר הזה, אבל כשאתה רואה שחקן עם ביטחון, והולך לזריקות ומנסה דברים ולא מפחד, וזה לא שהוא כבר 5 שנים בליגה, אז אתה יכול להרגיש יותר טוב לגבי מה שהוא נותן, וזה לא כאילו דבר מקרי שראית, הוא ממש לוקח את ההזדמנות שיש לו בשתי ידיים, ולדעתי הוא יתפתח להיות אחלה שחקן, לדעתי הוא גם יעלה מהמספרים האלה.
אני מאוד מסכים, הוא משחק מאוד אגרסיבי.
מילה אחרונה, הוא קולע ב-10% עונשין פחות משנה שעברה.
הנה, זה המקום שלו להשתפר.
אחד המקומות שלו להשתפר, כן. סדיו, אתה רצית להעלות את הבחור הבא.
נכון.
אז אני אעלה אותו. אתה יודע שהוא כמעט על טריפל דאבל ממוצע מתחילת העונה?
ידוע.
26.7 נקודות, 10 ריבאונדים, 9.5 אסיסטים.
לוקה דונצ'יץ'.
ורק 35% משלוש, 80% מהעונשין. אתה זוכר שדיברנו על זה לפני תחילת העונה?
כן, 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 שזה הנקודה המרכזית הראשונה, שהוא היה ממש לא טוב שנה שעברה, צריך להשתפר בה. זה מספרים מטורפים, כאילו אנחנו מדברים...
אנחנו לא מדברים פה שיחת פוטנציאל.
לא, לא פוטנציאל. אבל בינתיים אתה רואה שזה הדבר האמיתי.
רציתי להעלות את זה משם.
לא, לא. אני לא. אני פשוט מדגיש לסגב שאנחנו לא מדברים שיחת פוטנציאל, שהוא אומר שהוא לא ירד במספרים האלה.
אני באמת מאמין שבדלס לא רואים שום דבר אחר, לא, אין כאילו... ככל שהעונה תמשיך, אתה תראה משהו יוצא דופן, מתפתח לך מול העיניים בגיל 20, כל פעם אתה תגיד, אם זה התחילת שנה שעברה, אם זה לקראת הסוף, כל פעם אתה תגיד לאן הוא יכול עוד לעלות, ואתה רואה אותו עולה. הוא משתפר גם מהקו, כמו שאני בדבר אמרנו, הוא לוקח יותר על עצמו, הוא מקבל, תשמע, למי תלך בדלס?
זה בדיוק העניין, שלמי תלך בדלס בו, ואז יגיעו הרבה יותר בלואותים, ואז יגיעו משחקים שבגלל החברים שלך צריך לקחת בד שוט.
בינתיים הם
ואז
בסדר.
ואז יהיו משחקים שישברו עליך מאוד מאוד חזק, וכל החברים האפסים שלך יחטיאו את המסירות הטובות שלך, והסטטיסטיקה תהיה חייבת לרדת, כי דלס יהיו השפעה.
בינתיים לא שיחת... הם בסדר, מה המאזן שלהם?
4-2. זה לא שיחת פוטנציאל, אני לא מאמין שיכול לשמור על המספרים האלה.
על אותו יוסאג' בדיוק משנה שעברה, כן. הוא שיפר טיפה את האחוזים שלו לשלוש גם, מ-35, שזה לא...
יש פה גם 10 ריבאונדים, יש פה 9.5 אסיסטים, זה לא מספרים, זה מספרים גדולים.
זה מספרים מאוד גדולים.
אני לא אמרתי שהוא הולך עכשיו לרדת ל-22 נקודות. דווקא בנקודות אני חושב שזה לחלוטין עוד יכול להוסיף פה וזה, אבל הוא לא יסיים עם 10-10, זה לא רואה את זה קורה.
אוקיי. וזה סיימנו. יאללה. את הסגמנט הזה.
מת על הבחור שצוחק ברקע. מעולה. דביר, מה יצחיק אותך השבוע?
אז אני אגיד לך. השבוע התקיים אירוע UFC 244 בניו יורק. פאן פאקט, זה האירוע UFC הראשון שמתקיים בנוכחות של נשיא ארצות הברית מכהן. וזה לא עבר ללא התייחסות. בקרב במשקל כבד, דריק לואיס, הידוע בכינויו The Black Beast, מנצח בהחלטת שופטים את בלגוי איבנוב, והוא נותן את הרעיון הבא. rigorous strength and conditioning routine prior to this fight, how much of an impact did that have on your performance? That was all my team, Alyssa at Groundhouse, Larry Crowe, and Crew Bob Perez. Man, I appreciate everybody for coming out and showing me support. Shout out to that boy Donald Trump. I know everything ain't going good in the White House, but see, you gotta turn that shit around in 2020. Going for my... Derek, you hit that guy with bombs. Were you surprised that he was able to endure those shots? Yeah, for sure. I really tried to hit him in that booty hole that he got on his chest, but shit, my hands are too wet. I know he like it raw in that ass, so... okay. Listen, Derek, congratulations on another amazing performance. It's always a pleasure to watch you fight. Good luck to you in the future, sir. אוקיי. גאון. גאון אמריין. ג'ו רוגן, דרך אגב, אין לו מה להגיד על זה. כמה זה מפתיע אתכם שאפרו-אמריקאי ענק, משקל כבד, עם קול קצת רכרוכי וחמוד, קצת קווינלן וויליאמסי, מעריץ את דונלד טראמפ?
מאוד מפתיע.
ואז...
יכול להיות שהוא חטף כמה חבטות יותר מדי בראש.
אז הקטע הוא שבקרב המרכזי... סתיו, אתה יודע מה היה המיין איבנט?
ה-BMF.
יפה. מה זה ה-BMF?
בד.
מאדר בליפר?
מאדר בליפר. The baddest mother bleeder.
אז זה היה קרב שאני באופן אישי גם ציפיתי לו הרבה זמן, בין ניי דיאס וחורחה מסווידל. ואז וידל דרך אגב היה בתוכנית, לדעתי, פעם אחת.
נכון.
העלינו את אחד הקטעים שלו. מס וידל ניצח בטקניקל נוקאוט, וגם הוא אמר כמה מילות חיבה מאוד מאוד מפתיעות לדונלד טראמפ, הוא אמר שהוא מאוד מעריך אותו, על מה שהוא עושה מעצמו. מה שאני רוצה להשמיע לכם עכשיו, זה את המסיבת עיתונאים אחרי הקרב. אני רוצה שתדמיינו את חורחה מס וידל, בחור היספני, קשוח, עם זקן וצמות, לבוש בחליפה, זקן עווה, שותה ליקר במסיבת עיתונאים, ואוכל סלייסים של פיצה. כאילו קהל של NBA, אז אני לא יודע כמה תצליחו לדמיין את הדבר הזה. ונותן את הרעיון הבא, הוא נשאל מתישהו, אני לא זוכר אם אומרים את זה ברעיון, אבל הוא נשאל על קרב אפשרי עם קונור מגרגור.
קונור מגרגור said that he is going to come back January 18th. On Dana White said...
Come back to what?
To MMA, to the UFC.
What do you mean, like fighting in the cage?
Yeah.
I don't know, man. That dude's been talking wild for a second. If he fights and gets a victory, and he wants this, and some of you motherfuckers are mean, man, because you know what the fuck I'll do to that little dude, bro. I'll fuck that little guy up, man. He's a fucking midget. Dana White, president of this motherfucking company, said I'm too much man for him. I get it why people want to see him hurt for the stunts he's been pulling. But he don't want this shit. He's just talking so he can get his name out there. He was cheering for Nate. He wanted to run it back with Nate. You think he's at home seeing that fight, saying, I want to fight that dude? That dude ain't retarded. You see, he punches old people in the face because those are fights that he could win. He don't want this shit.
Just lastly for me, Dana did kind of change.
You know he doesn't want this shit. Dana and them might try to promote it. I don't even think Dana's going to promote that fight because that dude, you can't get that guy to sign the paper.
מלך.
חורחה מסוידל, אהוב התוכנית. זהו, זה מה שיש לי להיום. זה לא מאוד מצחיק, אבל בעיניי זה רעיון מדהים, במיוחד אם הקשבתם
לליסות
פיצה שלו תוך כדי.
כן, מעולה. לי יש משהו קטן מצחיק מהשבוע.
וואו!
כן. בטוויטר של דאלאס, הם פרסמו תמונה מחוץ לאולם של הסגל שלהם, כתבו סקוואד כזה וזה. אתה רואה את כולם שם, אבל בובן מריאנוביץ' לא היה שם בתמונה. אז אני שולח לכם עכשיו גם את התמונה, נעלה את זה אחרי זה לדף בפייסבוק. בובן העלה תמונה משלו, שהוא מוסיף, שם את אותה תמונה, ושם את עצמו עם תלבושת של איזה קאובוי עם דגל ארצות הברית, ושאל, can I play? אז חייבים להעלות את זה, כי התמונה קורעת, הוא הדביק את עצמו שם על הגג של הכניסה למקום.
גדול.
זה בובן מריאנוביץ' ענק, can I play?
גם לוקה דרך אגב גדול בתמונה הזאת.
נכון.
טוב, אז גם לי יש כמה דברים, ועשינו לזה רפרנס פעם אחת, אני עוד הולך לעשות לזה רפרנס עוד פעם אחרי הפעם הזאת. גולדן סטייט פתחו מול שרלוט עם אריק פסקל, ווילי קולי סטיין, קאי באומן, ג'ורדן פול וגלן רובינסון ה-3.
כן.
זה היה מצחיק?
זה היה מצחיק מאוד, אפילו. אפילו מצחיק מאוד. יש לי עוד כמה. זה משהו ויזואלי, אני אשלח אשים את זה גם כן, אבל זה פשוט... מאוד מצחיק. וושינגטון נשיונל זכו באליפות הבייסבול. הם הוזמנו על ידי הוושינגטון קפיטלס מההוקי למשחק כדי לקבל כבוד. הם הסתובבו מסביב למגרש על הזירה, רינק, whatever, על הזמבוני, בלי חולצות. מצחיק. אבל...
אתה מכיר רגע, אם אנחנו כבר נשארים בזה, אתה מכיר את זה שברייס הרפר ששיחק בנשיונלס ועבר לפיליז שנה באוף סיזן במעבר מאוד מאוד מתוקשר, הכוכב שלהם, וכמובן הוא לא זכה איתם בכלום, וברגע שהוא עוזב, הנשיונל זוכים בוורלד סיריז. אחרי שהוא חתם בפיליז, הוא נתן הרעיון אינטרדקשן שלו, הוא אמר בטעות, I'm gonna bring your title to DC.
צודק.
והוא עושה את זה.
היה משהו מצחיק בפוטבול, פשוט, אני בספק, אני לא יודע אם זה חשבון טוויטר אמיתי, אבל מיאמי ניצחו את הג'אטס, והטוויטר הנדל שקורא לעצמו דריל XFL, XFL זה ליגת פוטבול של וינס מקבן שהולכת להיפתח השנה, אמר את הטוויט הבא, ברכות אני תרגום חופשי, כן? ברכות למיאמי על הניצחון על הג'אטס. אל תצמיחו כל כך, כי הג'אטס אחלה שערה צינית על הרמה של שחקני הג'אטס. לא רוצים לכתוב משהו אמיתי, כי בקרוב כולם משחקים בליגה שלנו. אבל זה, אני לא יודע אם זה טוויטר אמיתי. אבל מה שהכי הצחיק אותי השבוע, זה היה משחק בין, בליגת ה-SEC של פוטבול המכללות, זה הקונפרנס הכי חזק, בין שתי קבוצות די סתמיות, מיסיסיפי סטייט עם מאזן של 3-5 לפני המשחק, פגשה את ארקנסו עם מאזן של 2-6 לפני המשחק הזה, וכן, במסיבת העיתונאים שלפני המשחק, המאמן של ארקנסו, צ'ד מוריס, נשאל שאלה מאוד מאוד לגיטימית, האם הפרשמן קיובי, קיי-ג'יי ג'פרסון, הולך לקבל הזדמנות? שאלה לגיטימית. הוא ענה את התשובה הבאה.
Well, you know, first of all, we're going to win this football game this week.
אז זה מה שהוא החליט לענות לתשובה לשאלה. שאלה תמימה הזאת. מפסידו
54-24. וואו.
טוב.
טוב, זה דיוני. סך הכל.
כן.
לוק... וולטון, סתיו, אתה העלית את זה. תנחה את החלק.
אז דיברנו על זה שבוע שעבר, אני חושב, על הסטינק של דה סוויפ. זה התחיל עם ג'ייסון קיד.
כן.
במילווקי, ודאגנו שהוא יפוטר, אחרי שהרגשנו שהוא ממש מוריד את הקבוצה למטה.
פוטר בצדק.
טים טיבודו היה קורבן הבא שלנו.
נכון.
ופוטר, ואנחנו בינתיים מנסות הנראים יותר טוב. ואני חושב שראינו מספיק בסקרמנטו העונה כדי לדרוש את פיתוריו של לוק וולטון, שהוכיח לאורך הרבה זמן שהוא פשוט מאמן NBA גרוע.
אוקיי.
קודם כל, כן, בינתיים הוא מוכיח שהוא מאמן גרוע, אבל אני אשאל אותך שאלה יותר מעניינת. בוא נגיד שעכשיו סקרמנטו ב-15 משחקים הבאים, מפסידים 10 משחקים, ברור לך שזה לא הולך, כאילו, ככל הנראה זה לא הולך לשום מקום. אתה שומר את לוק וולטון כדי להיות גרוע, זה חלק מהטנקינג שאתה הולך לעשות, או שאתה מביא מאמן יותר טוב, כי אתה אומר, אוקיי, אני רוצה פה שינוי, יש לי כבר מספיק זה.
יש לי הרגשה שהעוזר של לוק וולטון הוא גרוע כמו לוק וולטון, לראיה מי שהחליף את ג'ייסון קיד בפלי אוף, ג'ו פרודי האגדי, אז יש לי הרגשה שזה אותה רמה, אתה נפטר מוולטון כדי להוריד את הצחנה, ואז פשוט הולך לטנק עם...
כן, אתה לא חייב להביא את המאמן שאתה רוצה באמצע עונה, להפך אפילו עדיף שלא תביא אותו באמצע עונה.
לא, אחרי, כן, אחרי 20 משחקים.
אז יאללה, הוא לוק וולטון ביי. סקרמנטו היו אחת הקבוצות היותר כיפיות של עונה שעברה, והעונה זה...
נכון.
למה לוק וולטון מקבל הרבה פרמיה על מה שהוא עשה עם גולדן סטייט בתקופת פציעה של סטיב קר.
ומייק בראון לא.
ומייק בראון הרי שהיה 16-0 בפלי אוף. למה? איפה מייק בראון?
זה אקזקטלי. לוק וולטון, בגלל שהוא נראה טוב. בגלל שהוא נראה כמו מאמן.
כן?
זה רק זה. מה הסיבה?
הוא נראה טוב בחליפה, אני אתן לך את זה.
הוא נראה טוב, אבל הוא נראה
טוב... לא, הוא נראה טוב בחליפה.
הוא משדר קואוץ'. סליחה, אני אתקן את עצמי. הוא לא משדר קואוץ' כמו שפופ משדר קואוץ', הוא משדר קואוץ' מודרני. כאילו, אני ניו אייג'. וולטון.
מי נראה יותר טוב בחליפה? לוק וולטון או קווין לאב? וואו.
שאלה מצוינת.
אובייקטיבית, קווין לאב נראה יותר טוב, אבל...
אולי זה סקר.
אבל בחליפה, לוק וולטון נראה כאילו כל חליפה שהוא לובש נתפרה במיוחד למידות שלו.
אוקיי. אז אתה אומר...
סתם, אתה שם את זה בסקר? או מבקש מסקר?
כן.
הם שווים את ה... בלוק היומיומי, אבל בחליפה לוק וולטון לוקח. זה מה שאתה אומר?
אני אומר שהוא קורא... שצריך לקרוא לחליפה וולטון. כי הוא בלוק וולטון, כל הזמן הוא בלוק וולטון.
יש פה שני סקרים.
וואו.
אני לא חשבתי שזה בכלל לא לשאלה, אבל בסדר.
או!
או!
תיבת ההודעות של The Sweep, בה אנחנו עונים על שאלות שנכתבו לנו בתיבת ההודעות שבאתר הופס, תחת לשונית The Sweep. אתם מוזמנים לגשת לשם ולכתוב לנו כל שעולה על רוחכם. יש לנו שתי הודעות היום משם, ו... נעשה אותם אחת אחרי השנייה.
יאללה.
הראשונה תהיה שצרה, כי אני לא התכוונתי לזה בכלל, אבל אני ידעתי שזה משהו שסתיו יואב, אז רואי ויינברג כותב, נושא, קבוצות פלייאוף לא נשכחות. תוכן ההודעה, מה קבוצת הפלייאוף החד פעמית שהכי אהבתם? לא קבוצה כמו הקליפרס של הלוב סיטי או כזאת שהצליחה, אלא משהו בסגנון של שיקגו 2009 או יוסטון 2010. אל תרגישו, חייבים לענות כמובן, או להקריא את השורה הזאת בשידור.
תודה, דביר, בשם רועי.
בכיף.
אז אני עניתי במדויק על השאלה הזאת.
אני ידעתי שאתה תעשה את זה, ובגלל זה לא הרגשתי צורך. חיפשתי קצת, אבל לא מצאתי את זה.
וושינגטון בולט של 96-97, זה הייתה קבוצה שקריס...
ג'וואן האוורד?
דורנו וקריס וובר, קבוצה שוובר דרש שיעבירו אותה לקצרק עם חבר שלו ג'וואן האוורד. לאורך כל התקופה של וובר והאוורד בוושינגטון, הם לא לפלייאוף, להוציא עונה אחת, שאותה הם סיימו עם מאזן של 44-38, למרות שימנו אותה שלושה מאמנים באותה עונה. מה שיפה, הם הגיעו...
מי יודע, תן לי עוד בקבוצה הזאת.
אוקיי, אז היה להם חמישה מאוד
חד... זה לא סטייקהאוס.
זה לא סטייקהאוס. ג'ואן האוורד וקריס וובר כבר אמרתי, רוד סטריקלנד.
וואו.
קלבר צ'ייני, והחבר מורסן.
נכון.
עוד אנקדוטה מעניינת על הקבוצה הזאת, היא שיחק שם ג'רן ג'קסון, שהיום אנחנו מכירים אותו יותר כג'רן ג'קסון סיניור. ו... מה שיפה, הם הגיעו לפלייאוף, הם גם דורגת השמינית במזרח, קבוצה מדורגת שמינית במזרח סיימה עם 44 ניצחונות, והם הפסידו 3-0 לשיקגו של ג'ורדן, שכולנו יודעים מה היא עשתה, אבל מה שמעניין, זה שהסדרה הזאת הוכרעה ב-15 הפרש טוטל לשיקגו, כשמשחקים 2-3 נגמרים ב-2-1 הפרש, וכבר אז ראינו בפלייאוף הזה את היכולת של וובר להיעלם בקלאץ', הוא היה מאוד חלש כל הסדרה, למרות שלא באמת... הוא שחקן עם תשובה, ומי שסחב את וושינגטון בפלייאוף בשלושת המשחקים האלה היה רוד סטריקלנד.
מורשים.
ועכשיו השאלה השנייה, מעט יוסקה רענן, נושא משחק סלש תהייה. אני מניח שראיתם את הסרט שישי המופרע, המטורף, או איך שתרגמו את זה, שבו אמא ובת מתעוררות כל אחת בגוף השנייה. איזה זוג שחקנים הייתם עושים לו את זה, ואיזה לקח הייתם מצפים שילמדו בעקבות זאת? אני אשים פה איזושהי הבהרה. התודעה שלהם וכל הידע המנטלי עובר לגוף השני, יכולות אתלטיות מן הסתם לפי הגוף בו התעוררו, למקרה שזה לא ברור.
שאלה נהדרת.
מישהו רוצה להתחיל?
שאלה מצוינת. אני אזרוק לכם את הקלאסי שלי, ואתם תצטרכו להתמודד עם זה. זה הקלאסי שלי.
זה הקליי תומפסון שלו.
זה הקליי תומפסון שלי. שקיל אוניל וקובי בריינט. שקיל מקבל את המנטליות של קובי בריינט, work ethic, הוא קם לעבודה כל יום, גוף מטורף.
סגר. שקיל לא מקבל את המנטליות של קובי בריינט. את הנפש. מקבל את... לא. שקיל נכנס לגוף של קובי.
גם וגם הפוך.
וקובי נכנס לגוף של שקיל.
יפה.
הם עדיין נשארים קובי ושק.
בסדר. קובי בגוף של שקיל, עם עבודה מטורפת, יפה, אוקיי. זה הכוונה.
אוקיי.
ושקיל עובר לגוף של קובי,
ואז
טוב.
מה קורה?
זה באמת שאלה טובה, כי הוא עדיין יהיה מוכשר, הוא עדיין לא יעבוד כל כך קשה.
אז אני אעזור לך.
קובי עם היכולות של קובי, עם הנפש של שקיל. כן. בוא נקרא לזה נפש לצורך העניין, כי זה קל יותר.
לא, עם שק. קובי, שק, האופי של שק בגוף של קובי.
האופי של שק בגוף של קובי.
אז פה זה המעניין.
איזה שחקן הוא?
אז איזה שחקן הוא זה לא הנקודה המעניינת.
תודה.
הנקודה המעניינת זה מה הלקח ששק לומד מתוך החוויה הזאת.
לא, אני רוצה לשאול שאלה, איזה שחקן הוא? אתה אומר שאם קובי נכנס לגוף של שק, הוא עושה דרך איתו בכל הזמנים.
קל.
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 אין ספק.
אין ספק.
אם שק נכנס לגוף של קובי, ואין לו את הוורק אתיק המטורף של קובי, האם הוא, אמרתי לפני רגע, האם הוא ג'רי סטייקהאוס?
טופ אירה שוטינג גארד, כן. אבל זה לא התרגיל פה, מה נהיה ממנו. זה מה הם לומדים.
לא, אין בעיה, אני רוצה...
כי אחרי זה מתחלפים. בסדר, ענינו. סייד... ג'רי סטייקהאוס. אבל מה שיפה פה זה ששק לומד שאי אפשר להסתמך אך ורק על כישרון נטו וגודל פיזי, ולומד שכדי להצליח, הוא צריך להשקיע. קובי מבין כמה הוא אדיר... ולא לומד כלום בעצם. אבל לפחות שק חוזר להיות שק, ועדיין קובי הוא קובי, והלייקרס משחקים ביחד עוד 10 שנים, לוקחים 11 אליפויות רצופות, כן, יפה.
האם הם לוקחים 11 אליפויות רצופות?
הם עדיין יריבו. הם
עדיין יריבו.
לא, הם יהיו פחות טובים בקבוצה.
אבל למה קובי בגוף של שק צריך את...
הם יהיו פחות טובים בקבוצה.
למה?
כי קובי כסטאקהאוס זה ירידה יותר גדולה.
אבל לא, קובי כסטאקהאוס ליום. זה לא לנצח, אנחנו עושים את הסרט
פריידי. אה, לא, אבל אם... אה, נכון, זה ליום.
כדי ללמוד, לפק לקחים.
טוב, אני אתן את שלי.
קדימה.
עוד אהוב התוכנית, אבל אני נותן ללברון להתחלף עם אלכס קרוסו. דרך אגב, עוד פעם בחרנו שני שחקנים בלקרס שנמצאים באותה קבוצה באותו זמן. יופי, מעולה.
אני אשבור את זה.
לברון, האגו שלו הוא בשמיים כרגע, וזה נהיה על גבול הדושבגי, מגעיל, גורם לי לרצות להקיא. וכשאתה תהיה אלכס קרוזו, פתאום אתה תכנס לחדר הלבשה, ואתה תעשה פיסטבאם, ואף אחד לא עושה איתך פיסטבאם בחזרה, ואתה תעשה לכל הקהל עם עם הטלק שלך, וכלום כזה, מי זה אלכס קרוזו הזה שעושה טלק? אתה תהפוך להיות צנוע, אתה תהפוך להיות ענב, אתה תאריך את מה שיש לך, ואתה תפסיק להיות כל כך דושבג. אלכס קרוזו, אני לא רוצה בשבילו שום לקח שילמד. אלכס קרוזו, מגיע לו להיות לברון יום אחד.
זה פרס שמגיע אחרי חיים שלמים כאלה.
מגיע לו, הוא חי כאלכס קרוזו. תן לו one day של פן להיות לברון. דרך אגב, זה מסבך את לברון בצרות. כי אם אני אלכס קרוזו ואני לברון, אני שוכב עם כל מה שזז. כאילו, לא כל מה שזז, רק את הפריים דברים שזז, כי יש יום אחד ויש הרבה מה להספיק.
נייס.
נפה.
אז אני הלכתי על משהו שאם היה קורה בעבר, היה עוזר לנו, ואני מחליף את קוואי ופופ.
וואו.
פופ מבין
בדיוק... כתב שחקנים, כן.
וואו.
בסדר, שברתי קצת. פופ מבין בדיוק מה עובר על קוואי במהלך הפציעה, תקופת ההחלמה, חוסר האמון מצד המערכת, מצד החברים של הקבוצה, הזלזול בו, כל ההערות הקצועים מבין שזה לא היה דרך לנהוג בכוכב בסדר גודל של קוואי. קוואי רואה פתאום את הזווית של פופ, שזה לא מתוך רוע או חוסר אמון, זה מתוך רצון להסתכל על מערכת שלמה והצרכים שלה, ולדאוג גם לחברים של הקבוצה, ובאמת לייצר הרמוניה בקבוצה. הם מתחלפים חזרה כשכל אחד למד את הלקח שלו, הם לומדים לאהוב אחד השני יותר בעקבות זה. קוואי חותם על חוזה מקס בסן אנטוניו, בהנחת מועדון, ולוקחים את האליפות ופופורש. הוא שר.
וואו, מעניין.
פריקי פריידי ספרס.
מעניין.
האם הם לוקחים את האליפות דו? למה שהם יקחו אליפות?
למה לא?
למה לא?
העונה עם קוואי טכנית, אני חושב שזה אפשר לדבר על זה. העונה שעברה הם לא היו לוקחים, אבל העונה אפשר לדבר על זה.
כן, אפשר לדבר על זה. טוב, בסדר. לאן נעבור מכאן? מה דעתכם ללכת ל... ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. פאקט אוף דה וויק?
בטי כמה, אני אפציץ אותם כי הם סבירות מינוס.
גם לי אין משהו מדהים.
אתה רוצה את אחד אחד?
בוא נעשה אחד אחד.
ניו אינגלנד הפסידו
ויאמן
יש לי גם כדורסל ניו אינגלנד פטריוטס הפסידו למשחק הראשון של העונה לבולטימור ביום ראשון, אתמול במהלך המחצית הראשונה מתוך 30 דקות של המחצית הראשונה הם פיגרו ב-23 דקות ו-15 שניות עד לאותה נקודה הם פיגרו רק ב-13 דקות ו-50 שניות
לכל העונה
לכל העונה
מדהים אני אתחיל גם, יש לי סטט אחד של פוטבול שאמרתי לך רגע לפני השידור אם ראית, ואז לא אמרת לי שלא ראית, אז מצאתי אותו זריז, אז אני אגיד אותו עכשיו. במשחק נגד האיגלס, לשיקגו ברז, היו 9 yards gained במחצית הראשונה.
וואו! וואו! זה כאילו...
9 yards gain,
וואו,
זהו.
וואו, זה לא טוב.
כל האופנס שלהם היה 9 yards.
לא, לא, רק צורה כדי להעלות את זה. 2 yards, 3 yards.
זה כאילו, זה שני...
זה ריצה אחת. זה
אומר שהם דום און יארד, זה מהלכים שלילים, אבל זה זוועת עולם.
כן.
וואו, איכס, בא.
טוב, אתה.
אנדרי דרמונד במשחק שלו, משחק הניצחון על ברוקלין עשה 25-25-5-3, מאז 89 לא היה משחק בסדר גודל הזה. מישהו רוצה לאמר מי זה היה ב-89?
באיזה קבוצה?
אני אגיד לך את התידה.
שיקגו?
לא, רגע. 25.
הוא גם סנטר?
פטריק יוינג?
כן, רציתי להגיד, זה היה או אקים או דיוויד רובינסון, אבל אמרתי אולי קצת מוקדם מדי.
תורך.
הסטריק של 11 משחקים של לברון עם 8 assists ומעלה הוא ארוך בקריירה שלו.
וואו.
וואלה.
נייס. מאז שהתחיל עידן סטיב קר, גולדן סטייט מעולם לא שיחקו עם יותר מרוקי אחד בחמישייה, מול שרלוט הם עשו את זה, ואיזה שלישיית רוקי מופלאה.
יד רפתו.
אחד המשחקים עם הכי הרבה סטטיסטיקות משונות שאפשר לקחת משם, ההפסד של הוויזרדס לרוקטס 158-159, לוויזרדס היה את הטרו שוטינג והאפקטיב פילד גול פרסנטג' הכי גבוה לקבוצה מפסידה בעידן שעון הזריקות.
אורלנדו מג'יק אחרונים בליגה באחוזים מהשדה, מהשלוש ובזריקות מהקו.
וואלה.
וואלה.
וואי, זה נוח.
תמשיך? יש לך עוד?
לא.
כי לי יש עוד. אוקיי, אז יפה, אני אמשיך. ראסל ווסטברוק במשחק ההפסד של יוסטון למיאמי, שהפסידו ב-24 הפרש, היה במינוס 47.
זה מטורף, שנייה. הפלוס מינוס שלו, המינוס 47.
כן, הוא היה לא רע. להרדן בקריירה יש שבעה משחקים של 14 החלטות החטאות משלוש. לכל ההיסטוריה של ה-NBA יש חמש.
יש לו הרבה, כן, יש לו... כן, יש לו מלא נתונים על החטאות שלוש.
והאחרון שלי, אפרופו לברון, דיברנו הרבה על כמה של לברון גמור, אז בניצחון על המבז, לברון קלה או מסר 20 נקודות מתוך 27 נקודות הקלאץ'.
וואו. יש לי כמו דטרויט או לא עובר אגן.
I'm done.
לא אמרנו את זה בכלל, כי כולם דיברו על זה, אבל רק כדי שיהיה לכם ברור, ה-35-15 טריפל דאבל שהיה לו וללוקה דונצ'יץ' במקביל, היה לא רק הפעם הראשונה ששניים עושים את זה אחד מול השני, אלא פעם ראשונה גם ששני אנשים עושים את זה באותו ערב בכלל.
לא רע. זה מדהים. שני שחקנים לא רואים סך הכל.
ויש שם גם עוד כל מיני סטטיסטיקות סביב התצוגה המופלאה הזאת שהייתה בין שניהם. ועכשיו...
וואו, היה לנו לא התקלה, אבל עכשיו יש התקלה אמיתית.
כן, נגיד. עכשיו אתה מוריד לי מזה.
סליחה.
נתקלתי באיזה חצי דיון בפייסבוק, ולא הגבתי שם בכלל, כי אמרתי שאני רוצה להעלות את זה בפניכם. אני רוצה לדעת, אחת ולתמיד, להגדיר מה זה סטאר, מה זה סופר סטאר, ומה זה מגה סטאר. על ידי זה שאני אשאל אתכם שאלה פשוטה. כמה סטארים יש בליגה? כמה סופר סטארים יש בליגה? וכמה מגה סטארים יש בליגה כרגע?
אוף, שאלה קשה.
אתם לא צריכים לספור ספציפית את האנשים שאתם מחשיבים מגה סטארים, אתם רק צריכים להגיד, מגה סטאר זה יש 5 כאלה בכל עונה נתונה, סופר סטאר יש 15, וסטאר יש 30.
ב-NBA מגה סטאר לדעתי יש 1 עכשיו.
1? קוואי הוא לא מגה סטאר?
אולי תשכנע אותי, איך אתה יכול לשכנע אותי, לברון, דרך אגב.
לברון? יאניס הוא לא מגה סטאר?
אתה יכול לשכנע אותי, שנייה, עכשיו זה עניין של ההגדרה.
כן, בדיוק. אז אני רוצה לדון על ההגדרה.
מגה סטאר הוא מעבר לשחקן בן זונה, שעושה מספרים מטורפים ומביא לקבוצות לתארים. מגה סטאר זה גם מישהו, שאם תשאל מישהו רנדומלי ברחוב, שכאילו בקיר כדורסל על הדרך,
אני לא חושב שזאת ההגדרה.
חייב להיות ההגדרה.
גם אני לא חושב שזאת
ההגדרה. מגה סטאר חייב להיות טרנסנדנט מעבר למשחק. בעיניי.
וסטף לא?
אז אני... לברון ג'יימס הוא חד משמעי, כן.
נכון.
ואז אני יכול לפתוח את הדיון לגבי אנשים כמו... יאניס לדעתי.
דייביס.
יאניס לא, דייביס לא.
קווין דורנט?
עוד פעם. דורנט אולי, וסטף אולי.
הרדן, ווסטברוק?
ווסטברוק לא, הרדן אולי בגלל, אולי ווסטברוק בגלל השיאים וזה, אז אולי זה זולג מחוץ לדיון היומיומי, אבל בגדול...
אבל הרדן לא ברמה של לברון.
אני חושב שיש...
אם אתה מכניס למשוואה את...
בכל הרגע נתון שישה מגה סטארים, משהו כזה.
אני לא חושב ש...
אתם לא מגדירים את זה אותו דבר.
אני יודע שאנחנו מגדירים אותו דבר.
בוא נתעלם
טרנסנדנט.
מהבחוץ, בוא נתייחס רק לנתונים וליכולות, ובוא נדבר על זה
ספורטאי. טיר 1 זה 5 שחקנים, טיר 2 נגיד זה 5 עד 15, טיר 3 זה 15 עד 30, כאילו, whatever. זה כזה נהיה פחות...
סי-ג'י מכל המוסתר?
לא נראה לי. סטאר חייב להיות שחקן... סי-ג'י מכל המוסתר אולי הוא הגבול של סטאר.
מה זה סטאר?
קמבה הוא סטאר?
אמרת מגה סטאר? מה הסקר?
סטאר, סופר סטאר, מגה סטאר, לא? זה היה הסיפור שלנו.
אז סי-ג'י מקולם לא בסטאר? לא בשחקנים של הטופ 30 ששמת לעצמך?
אני אומר, הוא גבולי כזה. קמבה בפנים, אתה יודע, זה...
ברור שקמבה בפנים. מה זה קמבה בפנים? ברור שהוא בפנים, בסתר.
אבל זה הגבול. ברורדון הוא סטאר?
הוא מגה סטאר.
הוא לא מגה סטאר, הוא עוד לא מוכר, הוא סופר סטאר.
בהגדרות שלכם הוא מגה סטאר, בהגדרה שלי הוא סופר סטאר.
הוא לא מגה
סטאר. סתיו.
איך לא?
אתה צריך שהוא ייתן את השנה הזאת ככה, יסיים אותה ככה, ואז הוא יהפוך להיות מגה סטאר.
אנחנו סיכמנו עכשיו שזה לא הולך לרדת.
סתיו, אתה רצית לדבר על מיאמי. נכון?
נכון.
יאללה, עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית. קנדריץ' נאן, רוצ'י בן 24 לא נבחר בדראפט, דאנג'ן רובינסון לא נסחר בדראפט. למה כתבת לא נסחר בדראפט? כי הוא לבן, הוא לא נסחר. דריק ג'ונס לא נבחר בדראפט, נזרק מפיניקס, בם בחירה 14, הירו בחירה 13 מושמצת, ואפילו מיילס לנרד נראה טוב. מה קורה במיאמי?
אחד זה...
קוקאין.
יכול להיות. אוקיי. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לפעמים אוהבים לדבר עליהם ולפעמים להתעלם מהם, כל סיפור הקלצ'ר של מועדון. ובעיניי יש מעט מאוד מועדונים שזה לא קלצ'ר שקשור לניצחונות. כי נגיד גולדן סטייט, אפשר לדבר על הקלצ'ר של השנים האחרונות וזה, אבל זה לא... מי שהמועדון, זה לא, הם לא תמיד ניצחו, ואם אתה עכשיו הולך להגיד לי ש... והנה אנחנו רואים מה קורה העונה. זה, אנחנו בדרך להתרסקות, בין אם בגלל פציעה או לא. אצל מיאמי אין את הדברים האלה. זה מועדון שמכבד את עצמו, זה מועדון שאתה בדרך כלל מנסה להוציא את המקסימום, והדבר המדהים זה היכולת שלהם למצוא את השחקנים האלה עם הכישרון שאף אחד לא הצליח לגעת בהם ולגעת בהם. וזה החברה האלה, וזה חסן וייטסייד ש...
הגיע מלבנון בגדול.
ודיון וייטרס, שאתה עונה הכי טובה בקריירה שלו, נתן שם.
מאיפה ג'וש ריצ'רדסון הגיע להם?
מהסיבוב השני בדראפט.
כן.
מהסיבוב השני בדראפט, שהפכו אותו לנכס.
כל מיני, אפשר להמשיך ברשימה.
אפשר ללכת גם אחורה שנים, ושון לנארד, למי שזוכר אותו, שגם הוא שחקן שהסתובב בירקתי הליגה, ופי-ג'יי בראון שהגיע מהפועל ירושלים. פט ריילי הוא איש מקצוע, מהשורה הראשונה, כל זה, זה נכון, אבל מי שזוכר, מכיר או שמע על פט ריילי, המאמן והספרים שהוא כתב, ויודיק, נכון? והספרים שהוא כתב וכל האמונה שלו במוטיבציה, ותמיד to push yourself ולדחוף את עצמך להצלחות, זה משהו שהוא מאמין בו, וזה משהו שהוא משדר, וכנראה המערכת כולה עובדת סביב העקרונות האלה, והשחקנים קונים את זה. השחקנים מגיעים לשם, ואתה רואה, אתם נכנסים לכושר, ומוציאים את המיטב בסיטואציות האלה. ובעיניי, נכס שאין לו ערך כספי.
כמה מזה זה באמת פט ריילי?
אני חושב, היום אני לא יודע להצביע. כאילו, אני לא יודע, זה אריק ספולסטרה הוא גם שנים במערכת, אני חושב שחוץ מפופו הוא המאמן הכי ותיק בליגה.
כן, אני חושב גם.
וזה ה-GM שם, אנדי אליסבורג, ששנים שם, ומשפחת אריסון, שבעלים של הקבוצה, והבן של מיקי ניק הוא הסגן של ריילי, אבל בפועל הוא הבוס של הקבוצה. אז ריילי היה איש שהתווה את הדרך וייצר את הקלצ'ר הזה, היום אם הוא זה שבחר את קנדריק נאן, אני אופתע אם התשובה היא כן. אבל כל הסיפור הזה וכל המנטליות שהשחקנים קונים שם, ודרך אגב, בטלר חיפש להגיע לשם, זה הנכס שלהם, וזה מה שהם מוכרים, וזה למה בסופו של דבר הביג סרי של לברון ווייד ובוש בחר שם, ולא ללכת לכל אחת בקבוצות האחרות שהם יכלו לבחור ללכת לשם.
כי זרק להם טבעות על השולחן.
זרק להם טבעות על השולחן, ודוני וולש הגיע בכיס הגלגלים.
מתוך קנדריק נאן, דנקן רובינסון, טייר הירו ומיילס לנארד, מי אתה רואה שם נשאר ביכולת הטובה יחסית שהם פתחו?
דבר ראשון, אני מוציא את מיילס לנארד מהדיון פה.
אוקיי.
שהוא גם לא נכנס במקור, אבל זהו, ובטח לא קוראו לו גם מיילס לנארד. כל אחד ברול שלו, כי דנקן רובינסון, מה שהוא עושה, אני מאמין שזה לא משהו שיהיה לו בעיה לשמור, זה את האנרג'י והקליות טובות בחוץ, אז הוא לא בורג משמעותי. מכל מי שציינו, אני חושב ש... טיילר הירו
יישאר יחסית...
אני חושב שראינו ג'ימי בטלר שיחק לא מספיק בעונה כדי שנוכל להביא בדיעה בדיוק על איך הם נראים. אם אני לא טועה, גם ג'ימי באטלר לא שיחק אפילו משחק אחד עם ג'סטיס ווינסלו. אבל טיילר הירו משחק יותר טוב לצד ג'ימי באטלר מאשר קנדריק נאן.
כן.
כי קנדריק נאן, המשחק שלו פחות מגוון, והוא יותר צריך את הכדור בשביל להשפיע ולייצר לעצמו. מדהים שבכלל אנחנו מדברים על שחקן כמו קנדריק נאן כמישהו שעושה את הדברים האלה, אבל לכן אני חושב שהירו יותר מתאים ליד באטלר.
אוקיי. Okay. יש לי, עלו לי שני סגמנטים לשבוע הבא שאני ארצה לעשות.
אוקיי, תודה. יופי של טיז.
בוא תעדכן. אני יכול לעשות טיזר?
כן. תעשה טיזר. בשבוע הבא.
בשבוע הבא אנחנו נעצור את הזמן.
וואו.
במתי שיהיה השבוע הבא, ואני רוצה להכריז על חמישיית הרוקיז, לפי מה שראינו שלושה שבועות לתוך הליגה.
שנייה, אתה הולך להציר מי תהיה חמישיית הרוקיז?
לא, הוא רוצה
לתת. לא, הולך להגיד, אם
חמישיית הרוקיז נעצרת עכשיו.
אוקיי.
Okay. מחמישיית הרוקיז, ואני רוצה לפתוח טיפה את הנושא של גולדן סטייט ווריורס, אחרי שזה כבר יצא מהמיץ של כולם, ו... נדבר על זה.
אין משפע.
מקווה. טוב, אז תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכל הצוות והפאנל הנהדרים שיש לנו כאן, סתיו נמש, תודה לך.
תודה רבה.
סליב מטוס, מפיק על.
תודה לך, דביר.
אני הולך פה...
על חבל דק.
הולכים פה לישון עם התמונה של בובן מריאנוביץ' על הגג.
זה אדיר, אה?
הסטדיון.
איזה גאון הוא.
ממש טוב. אבל תראה איך הוא גם עשה חיתוך יפה, הוא לא...
כן, כן, הוא השקיע.
לא יצא מהגבולות.
הוא הדביק את עצמו טוב, אתה יודע, זה...
יפה.
אני מת על הקבוצה הזאת בכל הפן המצחיק של העניין.
תודה רבה לכם, אנחנו נתראה, נאזין, נשמע, נהיה איפשהו שם בשבוע הבא.
נתראה, ביי ביי.